עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד את המאמר הראשון מספר עקבי הצאן. ספר מאמרים שנכתב ממש בתקופה הראשונה שהרב עלה לארץ ישראל. כנראה יש קשר ביניהם, כל המאמרים האלה הם, יש כנראה איזשהו קשר ביניהם. והמאמר הראשון הוא בעיקר המאמר שמדבר על הבעיה, על הקושי, על מה הדבר שאיתו צריכים להתמודד. ואחרי כן המאמרים הבאים הם טיפה יותר כבר התשובות, איך באמת להתמודד עם המשבר שהרב מתאר במאמר הדור. מאמר הדור נכתב בתקופה של טרום מלחמת העולם הראשונה, אבל המצב מבחינת העם היהודי היה מצב גם פיזי, זה מה שהרב ידבר בתחילת המאמר, גם פיזי וגם רוחני, היה בו משבר מאוד מאוד גדול. מדובר על זמנים של, אני חושב שבעיקר התסיסה הגדולה זה בעיקר דברים שקורים במזרח אירופה, באזור רוסיה, כלומר שתי המקומות שבהם היו הרבה, כן, שתי הארצות שהיה בהם רוב היהדות, זה היה ברוסיה ופולין. אז נכון שתנועת ההשכלה, כן, שהיא הביאה את התופעה הזאת של החילון והזיבת תורה ומצוות, היא כבר הייתה למעלה מ-100 שנה במערב אירופה. וכן, מאז שקמה תנועת ההשכלה, 150 שנה, תנועת ההשכלה נמצאת באירופה, אבל היא בעיקר נמצאת במערב. ומבחינה מספרית זה לא ברוב העם היהודי, רוב העם היהודי היה במזרח, היה כל הזמן טפטופים של יהודים שעברו ממזרח אירופה למערב אירופה, אבל ובהחלט במערב אירופה היה המון 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 התמודדות מול תופעות של רפורמה, של רפורמים. כן, בדיוק עכשיו גמרתי לקרוא איזה ספר שמתאר ביוגרפיה של המלבים. המלבים היה ב-13 מקומות רב, עבר 13 קהילות. ב-13 המקומות שהוא עבר, ברוב המקומות הוא עזב, לא באשמתו, אלא בגלל המלחמות שהיו לו עם הרפורמים. כן, הוא יצא נגד הרפורמים, וזה היה הסיבה לזה שהוא עבר כל כך הרבה קהילות, וכל המפעל הענקי של המלבים, שזה הפירוש המופלא של המלבים לתורה, לנביאים ולכתובים, בעצם זה היה איזה פירוש שבא כנגד תנועת ההשכלה. אז ודאי היו הרבה גדולי ישראל שנלחמו נגד תנועת ההשכלה, אבל המשבר גם הגיע לרוסיה, והמשבר שהגיע לרוסיה היה גם משבר דתי, של בהחלט במזרח אירופה, בוודאי בפולין, אבל גם ברוסיה, רוב היהודים עוד שלחו את הילדים שלהם לתלמודי תורה, אבל בשנים כבר שהרב מדבר עליהם, לפני מלחמת העולם הראשונה כבר זה היה בסימן של ירידה, נפילה, אז נבע מהעלייה של הצער שהוא ניסה מבחינה כלכלית להבריא את, כן, להביא שינויים כלכליים, ואז הגיעו אל תוך העיר, וכל התהליך הזה של עזיבת הכפרים והמושב גרם לזה שיהודים שכן הצליחו להצליח מבחינה עסקית, הם נחלשו מבחינת הקשר לתורה ומצוות, וזה גרם לתחילת תופעה של חילוניות גם בארצות המזרח. והדבר השני, שהיה המון תסיסה חברתית ברוסיה, והיהודים הם השתלבו כחלק מהתסיסה, כחלק מהמהפכה. אם במערב היה כבר את המהפכה הצרפתית לפני, כן, יותר מ-100 שנה, אז כן, בזמן שנכתבים הדברים, אז הדברים הם השפיעו ברוסיה, רק ברוסיה זה היה יותר באמת כיוונים חברתיים, תנועות סוציאליסטיות, ובסופו של דבר היהודים היו בשלב מסוים חלק מכל המהפכה הזאת, אבל בשלב מסוים היו הצאר ניקולאי שעלה שם על השלטון, השתמש באנטישמיות והשתמש בשנאת היהודים כדי באמת להסיט את ההמונים כנגד היהודים, והיו המון 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 פרעות והמון המון פוגרומים ביהודים. אני חושב שבשנת תרס"ד היה פוגרום גדול שנהרגו שם אלפי יהודים. אז זה אז הרב מדבר פה על בעיות של העם היהודי, אז הוא לא מדבר על בעיות רק כשהוא מגיע לארץ ישראל והוא רואה את המתח הגדול בין כלומר, עיקר מה שזה הדברים שאנחנו בוודאי מכירים, זה המתחים הגדולים שהיו בין הדור הישן לדור החדש, כשהרב מתמודד את ההתמודדות הזאת. אבל המשבר הזה הוא משבר כללי שנולד בתוך העם היהודי, של משבר מאוד מאוד גדול מבחינת הזהות היהודית, היכולת להתמודד כעם מול הגויים. זה מה שהרב ידבר כאן, ובוודאי גם בארץ ישראל זה באמת כל המתח הגדול בין היישוב הישב ליישוב הישן, היישוב החדש, והעבודה הגדולה שהרב, זה שהרב עלה לארץ, כנראה הוא רצה, הוא ראה בעצם את התיקון, שהוא יוכל להיות בשורה לכל עם היהודי, לנסות ליצור איזשהו חיבור בין השפה של הדור הישן לשפה של הדור החדש. והרב קיווה שהעבודה שהוא יעשה כאן בארץ ישראל היא תיתן פירות לכל האומה, תיתן פירות לכל עם ישראל. וכן, אי אפשר לומר שהדברים שהרב רצה לא התממשו, לא התקיימו. כן, בוודאי שהמצב שאנחנו נמצאים בו היום, מבחינה יהודית, מבחינה לאומית, ודברים בהרבה מובנים הרבה יותר קשה, יש הרבה יותר התבוללות בגלות המשך הזה, אבל בהרבה מובנים הרבה הרבה יותר הרבה הרבה יותר טוב. המתחים שיש בין הזרמים השונים באומה, הם היום הם באמת ברמות לגמרי אחרות ממה שהיה אז. היום יש לנו, נכון שגם היום יש עוד את השאריות ואת המתחים, אבל לא בצורה שהרב מתאר פה במאמר הזה, ולא בבטח ובשנאה וביכולת אפילו להילחם אחד עם השני ולהטיל חרמות וכל מיני דברים שהיום כבר כל תנועה עם המקום שלה כבר מרגישה יותר ביטחון. אין את התיאורים הנוראים שהרב מתאר כאן על המשבר שהיה בכל העולם היהודי כשהוא כותב את המאמר הזה. אז זה הרקע שאולי צריך יותר ללמוד באמת את כל ההיסטוריה של הדור של הרב, אבל נראה איך הרב כותב את הדברים. אנחנו כיוון שאין לנו הרבה שיעורים, נקרא הרבה ונדבר מעט, נראה כמה שנצליח לדבר מעט. טוב, המחוב הגדול המדכא את הנפש ביגון נורא והיום המצוי בדורנו בלב כל מי שחושב מעט מחשבה והוגה מעט דעה, בייחוד אם גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו, אין לתאר ולספר. אז הרב אומר שאפשר לברוח אולי מהזהות היהודית, אפשר אולי לבחור אולי לא לכאוב את מה שקורה בכל העם, אפשר לברוח או לשטיבל שלך, לבית מדרש שלך, לקהילה הקטנה שלך, לבית כנסת שאתה נמצא בו, או אתה יכול לברוח גם לצד השני, לנתק את לנתק את עצמך ממחשבות על הדור, על איך העם היהודי מתפקד כעם, כן, על הדור, איך הוא מתפקד כדור, איך העם היהודי מתפקד כעם באותה תקופה. גם היום בעצם אדם יכול, זה השתי אלטרנטיבות, או שאדם בורח להיאחז בקהילה שלו, בבית כנסת שלו, בדבר מנסה באמת שלא לחשוב על איך אנחנו מתפקדים כעם, או שהאדם מתבולל, אני יודע מה זה, אבל כל אדם שמרגיש את עצמו כחלק מן העם וחושב מעט מחשבה והוא משווה באופן בסיסי, הוא משווה בין מה שמתרחש בדור שהרב כותב את הדברים האלה לבין מה שהיה בכל ההיסטוריה של העם היהודי בכל הדורות האחרים, אז אומר הרב שהכאב הזה הוא גורם למדכא את הנפש ביגון נורא והיום. בוודאי שהרב חושב שאולי גם זה עצמו חלק מן המחלה. הרב ידבר על זה בהמשך, שעיקר התרופה זה לקרוא דברי נביאים, לקרוא דברי נחמה, ללמוד איך לנחם את עם ישראל. הצרה, כן, הצרה היא עצם הדבר הזה שעסוקים במחאוב הגדול הזה והוא גורם לדיכוי הנפש. אז זה שהאדם, כלומר, יש איזשהו מצב כזה שהאדם בכלל לא, לא, לא מנסה בכלל לא להרגיש את המחרוף. יש אדם שהוא כן יש לו את הכישרון הזה, שהוא בוודאי מרגיש את המחרוף הזה, ואז כשהאדם מרגיש את המחרוף, בדרך כלל, כשאדם נפגש עם משהו שכואב לו, אנחנו לא מפחדים מכאבים, אנחנו באופן בסיסי חושבים שכשאדם כואב לו זה סימן לחיים, זה סימן לפריצה, זה סימן לצניחה, זה הכאב הוא בעצם נועד כדי להצמיח משהו חדש, וללא כאב האדם לא היה, כן, זה גם צורת חיים כשהאדם יש לו כאב. והרב יטען בכל המאמר הזה שבהחלט הכאב הזה שהוא מדבר עליו כאן הוא כאב שמעיד על, על חיות מיוחדת שיש בדור. זה שיש כאב מאוד גדול זה אומר שיש כנראה, כן, אדם מת אז לא כואב לו, אדם מנותק מן החיים לא כואב לו, הכאב נובע מאיזשהו פער מאוד מאוד גדול בין החיות הבריאה לבין בין מה שהאדם כאילו משתוקק במה שיש בעוד באדם איזשהו פוטנציאל לבין מה שהוא נמצא בפועל. מזה נובע הכאב. הכאב נובע מזה שהמוח ממשיך לתפקד בצורה שכביכול האדם צריך להיות בריא. שכל האיברים, אדם צריך לזרום בכל האיברים, ובכל התפקוד של האדם הוא צריך להיות לפי ההוראות שהמוח נותן לתפקד באופן רגיל. וברגע שיש איזה משהו שהוא קטוע, משהו שהוא לא שלם, משהו שהוא לא, מתפקד בצורה שלמה, אז נוצר הכאב. אז הכאב הוא יכול באופן בסיסי להיות תמיד איתות להמון המון כוח פנימי עצור שהוא יכול לצמוח ולגרום לפתרון מאוד גדול. הרב אומר שהוא רואה מול עיניו שהכאב הזה הוא משתלט על האומה, וכשאתה פוגש יהודי אז אתה לא רואה אותו שהוא כואב ואומר, אני אגייס כוחות רוח ואני אתגבר על הבעיה שהכאב הזה שאני נפגש איתו גורם לי, אלא הכאב הוא מדכא, כן? המחוב הגדול, המדכא את הנפש ביגון נורא והיום, המצוי בדורנו, כן? אז אין לתאר ולספר את, את מה שהכאב, מה שהמחוב הזה גורם מבחינה תרבותית לאומה, זה גורם לזה שאנשים, הם לא אומרים לעצמם, בוא נתגבר על הכאב שיש פה, על, על הבעיה הגדולה שאנחנו נמצאים כעם יהודי, אלא הכאב הוא לא פועל כביכול את העבודה שלו, לא פועל את הפעולה שלו, אולי הוא פועל אפילו פעולה הפוכה, כן, כשהאדם לא מנצל את הכאב בצורה לצמיחה, אז הכאב הוא מדכא, הכאב הוא גורם לאדם להתבצר כל הזמן, לנסות לברוח מן הכאב, וכל פעם כשאתה מנסה לברוח מהבעיה, אז אתה גם לא תתמודד, ואתה לא תוכל לצמוח מהכאב הזה שאתה צריך להיפגש איתו. נדויים ונמוגים הננו למראה דור שלם, אבות ובנים יחדיו של אומה שלמה, המתהפך בחבליו, בענות נוראה ומצוקי שאול. הרב פה, זה בעצם הנושא של המאמר, שהרב מדבר על כך שהקושי של הדור זה הקושי שיש בין אבות לבנים. היחסים בין האבות לבנים זה הנושא של המאמר. הנושא של המאמר זה המשבר שיש בין האבות לבין הבנים, שהוא גורם מתהפך בחבליו בענות נוראה ומצוקי שאול. כלומר, הרב מדבר, וזה זה תיאור לא שומע עליו, אבל יש מושג כזה שחבלי משיח. חבלי משיח זה, קודם כל אנחנו צריכים להבין שהרב בהרבה הרבה מקומות בספרים שלו מדבר על חבלי משיח, ורוב הפסקאות שהרב מדבר על חבלי משיח, הוא מדבר על צרות רוחניות, לא על צרות גשניות. כן, על צרות רוחניות שהן מצויות בדור. שהצרות הרוחניות האלה הן קשורות לתהליך לידה. כמו כל המושג הזה של חבלים, חבלי לידה, צירי לידה, זה תמיד קשור ללידה גם כאן. הצרות קשורות לתהליך הלידה. אז גם כאן הרב בעצם אומר, מדובר כאן על צרות שקשורות לתהליך הלידה של עם ישראל. עם ישראל צריך כנראה להיוולד מחדש. עם ישראל צריך להופיע איזשהו דבר חדש, ויש בתהליך הזה של הלידה קשה מאוד להיוולד מחדש, וזה יוצר מתח מאוד מאוד גדול בין האבות לבין הבנים. מה זה המושג הזה של אבות ובנים כאן? אז אני חושב שהפירוש הפשוט של האבות ובנים כאן זה בעצם, הייתי אומר, אבות זה תמיד ביטוי לשמירה, שמירת הרצף עם העבר. כלומר, התפקיד תמיד של האבות זה שיהיה איזושהי מסורת שיש, כן, יש בעם, הדבר הזה הוא נכון בכל אומה. כל אומה היא יכולה לשמר את עצמה כאומה רק אם היא נמצאת באיזשהו רצף היסטורי. והיא משמרת דברים מן העבר שלה, והיא, כן, הקשר אל העבר הוא קריטי בהופעת האומה, בהופעת כל אומה, זה בכל אומה. בישראל זה משהו הרבה הרבה יותר מהותי, כן, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, שישראל, המהות של ישראל זה יש איזה משהו, יש את נשמת נזד ישראל, יש את העניין הזה שקוראים לו האור של נזד ישראל, שהוא מתגלה ברצף הזה של כל הדורות. יש, כן, למדנו פעם בישיבה אורות ישראל, אז שם הרב כל כך מרחיב את המושגים האלה של היחסים בכנסת ישראל לבין עם ישראל. ובכנסת ישראל זה איזשהו מושג, איזשהו אור מאוד מאוד כללי שקיים, שהוא המחשבתם של ישראל, בשביל ישראל שנקראו ראשית, והמושג הזה של כנסת ישראל הוא במציאות של העולם הזה, הוא מופיע בצורה של אומה. וזה שהוא מופיע בצורה של אומה, זה אומר שזו אומה שהיא מופיעה בכך שיש לה דור, שהוא מופיע, דור שהוא מוליד עוד דור ומוליד עוד דור ומוליד עוד דור, כשהדבר המייחד את עם ישראל, מה שאנחנו עושים ומה שהדורות שלפנינו עשו, זה לא הקשר של הדורות בעם ישראל, הוא לא דומה לקשר של הדורות בכל העמים האחרים. בכל העמים האחרים יש איזשהו רצף, אבל הרצף הוא תמיד רצף של סיבה ומסובב. כלומר, א' גרם את הב', הב' גרם את הג', הג' גרם את הד', הד' גרם את ה'. יש איזשהו רצף סיבתי כזה. בסופו של דבר, כשאתה מגיע לדור י', הוא עם הקשר עם הדור א', הוא כבר קשר מאוד מאוד רופף. כן, כל דור הוא קשור לדור הקודם יותר, זה לא דור, זה לא איזשהו דבר שאתה יכול לבוא ולהגיד שיש איזשהו חיבור, שכל הדורות כולם הם מחוברים באותה רמה שמגלים את אותו אור. ועם ישראל זה ככה. עם ישראל, המהות של עם ישראל שאנחנו כאומה, הדורות השונים שבעם ישראל, הם תמיד היו המון המון דורות בעם ישראל, והיו המון הופעות של כל דור עם העניין המיוחד שלו, אבל המייחד את העם ישראל שתמיד גילו את אותה, את אותו אור, את אותה, את אותה נקודה שהיא קוראים לה מחשבתם של ישראל, הרעיון הזה של ישראל. עכשיו, ההרגשה הזאת, או התודעה הזאת שבן אדם בא ואומר, אני, בשביל, אני חלק מעם ישראל, זה הדבר הכי מרכזי שקשור לזה שאנחנו יכולים לתפקד כעם ישראל. ההרגשה הזאת שאני, יש איזשהו רעיון מאוד מאוד גדול שקוראים לו ישראל, ואני חלק מן האידאה הגדולה הזאת. זה נתן כוח לכל יהודי, בכל מקום שהוא נמצא, כוח עצום. זה נתן כוח לנו להתמודד מול כל הצרות של הגלות. זה דבר ש... זה מה שנתן את הכוח לעם היהודי, ההרגשה הזאת של ה... שאני, עליי שם ישראל, ואני, כן, ואני מבטא באמת את העניין של ישראל, ואנחנו דור שמבטאים את העניין של ישראל, ומה שכל יהודי עשה ברצף כל הדורות, הוא תמיד היה מחובר לאיזשהו אור מאוד גדול שעם ישראל צריך להביא לעולם, זה היה היכולת ההתמודדות והכוח של... כן, זה מה שנתן לעם ישראל, זה את החוט השדרה שלו ואת היכולת שלו להתמודד. אומר הרב, אז אני הייתי אומר, הנושא הזה של כוח האבות. כוח האבות זה שבכל דור צריך שיהיה לו ההרגשה הזאת של הרצף, של ההמשך של הדורות שלפניו. ומה זה המושג הזה של בנים? המושג הזה של בנים, המושג הזה של בן, הוא תמיד המושג הזה שעם כל מה שבכל דור יש איזשהו רצף, כל דור, או במיוחד אנחנו מדברים עכשיו, אני לא ברור לי אם בכל הדורות זה בא לידי ביטוי בצורה כל כך חזקה כמו שזה בא בדור הגאולה, מה תבינו למה זה בכל הדורות לא כל כך בא לידי ביטוי העניין הזה של הבנים. אבל העניין הזה של הבנים זה היכולת באיזושהי מידה להביא איזשהו דבר חדש לעולם, ולהביא איזשהו דבר שלא היה בדורות הקודמים. כלומר, כל דור הוא בעצם צריך להיות קשור לאבות, אבל הוא גם צריך להיות בן. מה זאת אומרת צריך להיות בן? הוא צריך לבנות את משהו חדש. הוא צריך לבנות איזשהו דבר שלא היה בדורות הקודמים. כשבעצם בצורה יותר עמוקה אפשר לומר שכל דור הוא צריך להיות מאוד מחובר לעבר ומאוד שומר על הרצף של העבר, אבל מאוד מבין את הדבר הזה שהעבר הוא לא מספק וצריך להביא לנו איזשהו משהו עתידי. הבנים זה תמיד מדבר על אור העתיד, על משהו, על המשהו שעוד לא נבנה, על המשהו החדש שצריך להביא לעולם, על המשהו שצריך לחדש. אז בכל הדורות כולם היה תמיד איזשהו דו-שיח בין האבות לבנים. היה איזשהו, כן, כל דור הוא הכיל בתוכו סממנים של מה שאנחנו צריכים להיות בחינת ממשיכי האבות, וסממנים של מה שאנחנו צריכים להביא איזה משהו חדש, משהו בנים. אז באמת זה נכון שאפשר לבוא ולהגיד שגם בכל הדורות שהיה במשך ההיסטוריה, אנחנו יכולים לאפיין דורות שהם היו יותר בחינת אבות, כלומר שהם יותר היו דורות שהם יותר שימרו, כלומר, את מה שהיה, והיה יותר דורות שהם היו יותר מבחינת בנים. כן, אבל הרב ידבר במאמר הזה שהדור, הבעיה של הדור זה המתח שנוצר בין הרעיון של האבות, בין התפקיד שיש לאבות, התפקיד שיש לאבות זה לאו דווקא שיש סבא מול בן, אלא הכוונה, התנועה שהיא משמרת את הרצף ואת הקשר עם כל הדורות שהיו בפנינו, עם התנועה שרואה, שרוצה לחדש, לרענן, רוצה להביא איזשהו עתיד אחר. אז בכל הדורות הדבר הזה נעשה שהיה קשר, לא היה נתק בין האבות לבין הבנים. והבעיה של הדור, של הדור, זה מה שהרב עומד כאן במאמר הזה, על מאמר הדור, זה המאמר על הנתק שיש בין אבות לבנים. הנתק שיש בין האבות לבנים הוא מביא, זה השורש של המשבר, יגיד הרב. הרב כביכול, הרב אומר כזה דבר, שאם אני הייתי מתבונן על האבות, מסתכל על הזמן, עליהם, זה כך עוד מעט, כן, עוד מעט הרב יגיד כזה משפט. אם אני מסתכל על האבות כשלעצמם, אז הבעיות לא כל כך נוראיות. אני מסתכל על הבנים כשלעצמם, גם הבעיות לא כל כך נוראיות. הבעיה נוצרת במפגש בין האבות לבין הבנים. שמה תמונה הבעיה. כלומר, הרב, מה שדיברנו על זה, שהרב מגיע לארץ ישראל ומנסה לייצר שפה משותפת בין הדור הישן לדור החדש, מפני שהרב כותב מאמר, זה המאמר הזה שהוא חושב שפה נקודת המשבר הדומיננטית. זה לא נכון לבוא להגיד שהמשבר הוא בעיקר נמצא בחילוניות. המשבר נמצא בקשר שבין מה שקורה בדור האבות לבין מה שקורה בדור הבנים. זה שם נמצא המשבר. זה מה שהרב כאן התחיל את המאמר, דור שלם של אבות ובנים יחדיו של אומה שלמה, המתהפך בחבליו, בענות נוראה ומצוקי שאול. הרב ירחיב את מה שאני אמרתי עכשיו, אחרי כן הרב ירחיב יותר במאמר, וזה באמת קשור ללידה. כלומר, הלידה היא תמיד להביא איזה משהו חדש, ותמיד כל לידה יש בקושי. תמיד יש חבלי לידה. אבל כנראה חבלי הלידה בזמן הגאולה, חבלי משיח מה שנקרא, זה משהו חריג, זה משהו שהוא יוצר בעיה שלא הייתה בדורות הקודמים, שעת הישיבה על המשבר, לכן קוראים לזה משבר, כן, הישיבה על הדבר החדש שצריך להיוולד, הוא יוצר כאן איזשהו שעת הלידה הזאת, היא שעה שהיא שעה משברית, שעה מאוד 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 קשה, וזה השעה שאנחנו נמצאים בה. הכאב כל כך גדול, עד שנוטל ממנו גם כן את כישרון הדיבור, איננו יכול בשום אופן אפילו לספר את צרותיו, בדיבור מובן ומבואר, שזה בוודאי היה מקל לו הרבה, והיה ממתיק במידה הגונה את מידת הצרות לבבו הרחבות. יש לו דיבור, אבל לא לספר נגיע לבבו, למען הרווח לו, כי אם לבזות ולחרף או להתקצף ולקלל, נקודה. מה אומר הרב, כן, זה דברים שקשורים למה שלמדנו בנתיב הלשון, למדנו נתיב הלשון דור, נכון. למדנו או לא? כן. אז דיברנו על נתיב הלשון, שהעניין של הלשון, שמה באמת הלשון היא הדבר הקריטי, שהוא בו תלוי איך האדם מנהיג את עצמו, שמה, זה שקוראים לדיבור דיבור זה לא סתם, בגלל שהדיבור זה מלשון ידבר, הוא מנהיג. הוא זה שחותם את כל האירועים, בסופו של דבר, הדיבור הוא זה שקובע מה, מה קורה. כן, אם אם הדיבור הוא דיבור בונה, המטרה של הדיבור מה הוא? תמיד המטרה של הדיבור הוא זה שיש, אנחנו, יש לנו בעולם המון המון הופעות, המון המון מחשבות, המון 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 דברים, והדיבור הוא צריך לאפשר קודם כל לגבש את המחשבות, להגדיר את הדברים, ולהגדיר את הדברים בצורה כזאת שעל ידי זה שאתה תדבר, אז הדיבור יהיה דיבור בונה, דיבור שיוצר שלום, כן, דיבור שיוצר חיבור. כן, אמרנו בנתיב הלשון, שהמהר"ל מסביר, האנטיתזה ללשון הרע או לדיבור לא טוב, כן, זה אמירת פרקי תהילים, זה הודעה. כן, דוד המלך, המהר"ל מדבר על שתי הדמויות, יש את דוד המלך כדיבור החיובי, ויש את בעלי לשון הרע, אלה שמדברים נגד דוד המלך, שזה הדיבור השלילי. הדיבור הוא זה שקובע האם ייווצר חיבור בין אנשים, או שייווצר מלחמה. הדיבור הוא זה שקובע אם יש מלחמה או יש שלום. אז אומר הרב, אנחנו נמצאים במצב כזה שכל כך קשה לדבר, אומר הרב, הבעיה בכישרון הדיבור זה לא זה ש... זה לא זה שאין יכולת דיבור. באמת, אני חושב שבזמן של הרב, ואחרי כן, היה פריחה עצומה בספרות בעם ישראל. כלומר, יכולת ההתבטאות והעיתונים שיצאו והכתיבה, היה תקופה של המון 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 ספרות, המון 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 דיבור. אומר הרב, זה לא זה שלא מצליחים לדבר, אבל הדיבור, אומר הרב, הוא צריך להיות דיבור פנימי. דיבור פנימי הוא דיבור שלא מגדיר את האחר כאשם. הדיבור הוא לא דיבור שהוא דיבור מלחמתי, דיבור שמזהה מישהו שמאיים עליך, ואז אתה מנסה לקלל אותו, להחרים אותו, לדחות אותו, אלא הדיבור צריך להיות דיבור שמגדיר את הצרכים שלך, את הכאבים שלך, שומע את הכאבים של האחר, ודיבור שמוביל להמתקת הצרה, לניסיון לחפש את הפתרון. כן, הדיבור האנושי, הדיבור האלוקי, הוא הדיבור שמשתמשים בכוח הדיבור כדי להמתיק את הבעיות, כדי, כן, כשהאדם מדבר בצורה נכונה, אז הוא יכול לתת לכל דבר ודבר את המקום שלו, הוא יכול לתת גבולות לצרות, הוא יכול להגדיר את הצרה. עצם הדבר הזה שאתה מדבר על הצרה שלך, אז אתה כבר, זה חצי פתרון, דאגה בליב ששיחנה, ואחרי כן אתה אחרי כן גם מבין מה כן צרה, מה לא צרה, זה אתה, לא הכל נהפך להיות איזושהי מאומה גדולה. אומר הרב, המחאוב הזה שהוא התלבש בצורה של דיכוי הנפש, הוא גורם לזה שהדיבור, מדיבור בונה וחיובי, הוא נהפך להיות לדיבור ביקורתי, לדיבור הרסני, לדיבור מלחמתי כזה. כן, אנחנו תמיד מדברים על זה, האדם צריך כל, כן, יש מה שנקרא דיבור אנושי, ויש דיבור של בעלי חיים. הבעלי חיים הם מדברים, כן, הדברים שיוצאים, מה ההבדל בין מה שאדם עושה לבין מה שבעל חי עושה? האדם עושה דברים בתודעה, בשכל, עם תוכנית, עם גבולות, והבעלי חיים הם פועלים באינסטינקטים. שהאינסטינקט הכי החזק של הבעלי חיים זה האינסטינקט הקיומי, שהבעלי חיים הם מרגישים כל הזמן מאוימים, והם כל הזמן פועלים להגן על עצמם, לפעול זה. אז הבעלי חיים הם כל הזמן נמצאים באיזושהי עמדה כזאת של לזהות, אתה מנסים לזהות מי האויב שלך ולהילחם בו. אומר הרב, זה המצב שעם ישראל נמצא בו, שבמקום שכל אחד ואחד יגדיר מה בשבילו, מה הצרכים שלו, מה הוא שואב, יש דיבור שרובו הוא דיבור של כללה, של לבזות, לחרף, להתקצף, לקלל. אלא, אז אני קורא עוד פעם את המשפט הזה. כן? הכאב כל כך גדול, עד שנותן ממנו גם את כישרון הדיבור. איננו יכול בשום אופן אפילו לספר את צרותיו בדיבור מובן ומבואר, שזה בוודאי היה מקל לו הרבה והיה ממתיק במידה אגודה את מידת הצרות לבבו הרחבות. יש לו דיבור, אבל לא לספר נגעי לבבו למה נרווח לו, כי אם לבזות, לחרף, או להתקצף ולקלל. באיזושהי מידה אנחנו יודעים שגם היום יש את הצרה הזאת קצת. כן, אבל אני חושב שהיום הצרה היא בעיקר בתקשורת. כלומר, טוב, גם אז אולי זה היה ככה, לא יודע. אבל לא, אחר הוא אומר שזה היה... זה הצרה האיומה. מה אתה אומר? אז הרב אומר שהכאב גרם לדיכוי הנפש. כלומר, הכאב שהיה לאבות כשהם ראו מה הבנים עושים. הנתק הזה שיש בין אבות לבין הבנים, הוא גרם לכאב מאוד גדול. שהאבות הם שבורים ממה שקורה אצל הבנים, הבנים שבורים ממה שהאבות מעוללים להם, כל אחד הוא מדכא את השני, ואז אין יכולת, כן, זה אחרי מה שהרב יגיד, שהם לא מצליחים לדבר, השפות לא נפגשות, וכמו שאנחנו הסברנו, זה מאבד את כל ההרגשה הזאת שאנחנו עם, עם איזושהי עוצמה, עם איזושהי אמירה ישראלית, שאנחנו נוכל להתמודד עם כל הדברים האלה. יש, האבות אומרים, היהדות או הישראל זה משהו אחד. הבנים אומרים, מה פתאום, מה שאתם אומרים זה, 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 זה שטויות, זה דבר לא רציני, זה דבר ישנוני, זה דבר מדכא או משהו כזה, זה, ואתם, כן, הבנים, אלה רואים בזה מרידה, אלה רואים בזה דיכוי. כל המתח הזה, הוא זה שגורם לזה שהדיבור נהפך להיות דיבור של קצף וכללות, ולא דיבור שבאמת כל אחד... זה, כי בקלות אתה מטיל את הצרה על מישהו האחר. הבנים חושבים שמקור של הצרה זה האבות, האבות חושבים שהמקור של הצרה זה הבנים, ואז אין את הכוח להתחיל ו... ובכלל קודם כל להגדיר את הצרה ואז אחרי כן להתמודד איתה. טוב.